השיעור שלנו במידות הראייה, והשיעור הקודם היה הקדמה, דיברנו על העניין של החסידות לפני שאנחנו נמדים בכלל לדברי הרב. אני מבקש מכולם לפתוח בעמוד 52 בספרים שלפניכם. מי שאין לו את הספר הרגיל, אז נא לפתוח באמונה פסקה ח'. אנחנו נמשיך ונעיין
במידות
הראייה, אמונה פסקה ח'. בבקשה להוציא ספר, מי שעדיין לא הוציא, מי שעדיין לא הוציא, נא לשים ספרים בבקשה. חסידות הפנימית, נא לפתוח בעמוד 52, מי שאין לו ספר, כמו שאמרתי, כמו כולם, אמונה, חסידות ח' בחסידות הפנימית, יפה מאוד. ואנחנו למעשה נמשיך ונעיין, כי בשיעור הקודם אנחנו קראנו דברי הרמח"ל בעיקר, מה זה חסידות. בוודאי ובוודאי זה לא החסידות של היום, אלא מהי החסידות? חסידות זה עבודה של האדם על המצוות, על קיום המצוות, דקדוק במצוות, זה נקרא חסידות, ולא מה שאנחנו קוראים היום חסידות. היום בשיעור שלנו אנחנו נתקדם בהבנת הנושא שנקרא חסידות, כדי שכשניכנס לדברי הרב זצ"ל אנחנו נבין אותם באופן הנכון יותר, המדויק יותר. אבל בואו נראה, הרמב״ם בפרק הרביעי מתוך אותה כתיבה של שמונה פרקים לרמב״ם, הקדמה למסכת אבות, הרמב״ם מסביר מהי חסידות נכונה ומהי חסידות מוטעת, כמובן לפי דעת הרמב״ם. ואני קורא פרק רביעי, שם אומר הרמב״ם: ולזה העניין, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם תכונה ממוצעת בשווה. כלומר, החסידים אלה היו אנשים שעבדו על המידות של עצמם, אבל הם לא הניחו את עצמם, וברגע שהם הגיעו לקו האמצע, כלומר המידות מתוקנות באופן שווה, שהאדם הוא ממוצע, כמו שדעת הרמב״ם בכל דבר, נגיע לקו הממוצע, לא קמצן ולא פזרן, משהו באמצע כזה, שמצד אחד הוא נותן, אבל מצד שני לא לכל אחד, משהו ממוצע. הרמב״ם אומר שהחסידים, מי שרצה לנהוג במידת החסידות, רק שימו לב, מעניין, גם הרמב״ם מדבר על נטיות הנפש, על המידות, ולא על מחיאות כפיים, ולא על קפיצות, ולא על ריקודים, ולא שום דבר שאנחנו רואים היום בחסידות. מדבר על מידות, עבודת מידות, זו החסידות. אומר הרמב״ם, אך היו נוטים נטייה קלה לצד היתר או החסר. כלומר, הם היו טיפה מן האמצע, או לכאן או לשם, על דרך הסייג. מה פירוש? אומר הרמב״ם, רצוני לומר שהיו נוטים למשל מן הזהירות מעט לצד היעדר הרגשת הנאה. כלומר, אדם היה נזהר, אבל היה קצת מוריד או מעלה מדברים שהוא נהנה בהם, שלא ייהנה באופן המושלם בכל דבר. ומן האומץ הלב לצד ההעזה מעט. אדם אמיץ, יש לו תכונה נפשית ממוצעת לא להסתכן, וגם לא להסתכן, אבל עם טיפה יותר לצד של להיות כן להעיז, כן לעשות כמה דברים, אבל באופן המועט, כמו שאומר הרמב״ם. ומן השבעות לצד היהירות מעט, ומן הענבה לצד שפלות, וכן בשאר. ולכן על זה נאמר, בלשון, אני לא מצטט, אבל זה לפנים משורת הדין, זה נקרא לפנים משורת הדין, לפי זה, לפי הרמב״ם, מה זה הדין? הממוצע. ועד לפנים משורת הדין זה או טיפה יותר או טיפה פחות, אבל מן הממוצע צריך קודם כל להגיע לממוצע. ואז כשאתה נושא מעבר לזה, זה נקרא חסיד. אבל מה שעשו החסידים מקצת הזמנים, וזה היה עוד לפני שהבעל שם טוב נולד בכלל, עוד לא הייתה החסידות המוכרת לנו היום, אומר הרמב״ם, וקצת אנשים מהם גם כן מנטות אחר הקצה האחר, היו כאלה שהלכו אל הקצה, כצום וקום בלילות, ולא לאכול בשר ולא לשתות יין וללבוש צמר ושיער, כלומר כל מיני הנהגות נוספות שהם עשו, ולשכון בהרים ולהתבודד במדבר. לא עשו דבר מזה אלא על דרך הרפואה, כלומר אם יש בזה צורך רפואי זה מותר, אם לא זה לא חסידות. ממשיך הרמב״ם, איך? לא, אבל אם אתה צריך, לא, צריך למשל אדם שאומרים לו הרופאים עכשיו אתה הולך להרים כי מזג האוויר שם הוא טוב בשבילך, כי יש לך בעיה בדרכי הנשימה, אז משהו זמני כן, אבל סתם ללכת ולהתרחק מחברת אנשים כדי לא להיות איתם, סתם ללכת להרים זה רע, לא, זה לא חסידות. ועל כן, ושים לב, וגם בגלל הפסד אנשי המדינה, כשראו שהם נפסדים בהתחברותם אל אנשי המדינה וראות את מעשיהם, עד שחששו לקלקול מידותיהם בחברתם, זה מה שאתה אומר, ברחו מהם למדברות ולמקום שאין בו אדם רע, ברחו, כאשר ראו השכלים, כלומר אנשים החסרי מחשבה, מה שקרה חסידים שוטים, כאלה שרואים משהו ומיד עושים בלי לברר, בלי לשאול, בלי לבדוק, שהחסידים עשו אלו המעשים, ולא ידעו כוונתם, לא הבינו למה הוא עושה את זה. ראו אותו הולך, אמרו, הוא איש חסיד, הוא אני הולך אחריו. חשבו אותם לטובים, וכיוונו עליהם באומרם להיות כמותם, והתחילו מענים את גופם בכל מיני עינויים, וחשבו שקנו לעצמם מעלה ועשו טוב, ובזה התקרב האדם לאלוהים, כאילו האלוהים שונא הגוף, ורוצה לעבדו ולחלותו, והם לא ירגישו שמעשים אלו רעים, ושבהם תגיע פחיתות מפחיתות הנפש. כלומר, כל אלה שמסקפים את עצמם בכל מיני התנהגויות וכל מיני דברים שהם גורמים לעצמם נזק גופני, והם חושבים שעל ידי, רגע, על ידי זה הם יגיעו לקרבת אלוהים, אומר הרמב״ם, הם טועים וגדול.
אז למה הצדיקים עושים את זה?
תמתין. לכן לפני זה הסביר הרמב״ם שמה שעשו אותם חסידים שהייתה להם סיבה רפואית או סיבה אמיתית לנטות קצת מן האמצע, זה בסדר, אבל כל זמן שאתה לא באמצע, מה לך פה אליהו? אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, מה אתה עושה כאן? כלומר, אותם אנשים שהמידות שלהם לא מתוקנות לקו האמצע הממוצע, והם כבר רוצים להיות מקובלים ולנהוג בכל מיני עניינים בחסידות, שהם חושבים שבזה הם יהיו קרובים לשם, הם טועים. כך אומר הרמב״ם, טועים. מעניין, אם זה כך, בוא נדבר בעוד מקום, מה זה באמת חסיד? יש מראה במסכת ברכות, סליחה, במסכת בבא קמא, בדף למד עמוד א', שם אומרת הגמרא, ואני קורא דברי הגמרא. אמר רב יהודה, הימן דבאי למהווה חסידה, מי רוצה להיות חסיד? מי שרוצה להיות חסיד, אומר רב יהודה, אמורה, לקיים מילה דנזיקין, דברים של דיני נזיקין, שיקפיד לא להזיק לאף אחד, לא בממון ולא בשום צורה, זה חסיד. בא רבא ואומר, מילה דאבות, כלומר דרך ארץ, ואמרי לה, מילה דברכות, מה שנלמד במסכת ברכות, מה שנלמד בכלל העניין של מצוות וברכות, זה חסיד. וחכמים מפנים את החסיד, למה? שלושת החכמים הללו, למסכתות מסוימות. מה התוכן של כל אחד? מה היא מייצגת? בואו נראה. הרשב"א, הוא כותב על מסכת בבא קמא, יש מפרשים שבכל אחד משלושת המסכתות האלה יש מילים של חסידים, כלומר הנהגות חסידיות. בנזיקין, חסידים ראשונים מצניעים קבוצותיהן וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם, ומעמיקים להם שלושה טפחים כדי שלא תיעלם החרישה. כלומר, כל דבר שיכול להזיק, הם היו דואגים שהוא לא יזיק. מסכת אבות, האומר שלי שלך, 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 חסיד. במסכת ברכות, חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. כלומר, לפי הרשב"א, הוא לא מפרש את האמירה הזו כמשהו כללי, אלא הוא אומר את זה בתור נקודה מסוימת בכל מסכת. יש דבר מעניין. מה המשותף בכל זאת לכל המסכתות האלה? יש משנה במסכת סוטה, בפרק השלישי, במשנה הרביעית, ושמה המשנה מדברת על הגדרה של כל מיני מעשים, ואני רק אצטט את מה שקשור אלינו. הוא היה אומר, חסיד, שוטה ורשע, עירום או ערום ואישה פרושה ומכות פרושין, כלומר כל מיני דברים כאלה, הרי אלו מחלי עולם, גורמים לכיליון, להפסד. שימו לב איזו רשימה, החסיד בתוכם. כלומר, רב הגמרא מספרת לנו שרבי יהושע ביאר את דבריו, ומה הוא אומר? הוא היה אומר, איך ידע מי חסיד שוטה? מה פירוס חסיד שוטה? וכתב העיד איתה, הוא רואה אישה טובה עד בנהר, ואומר, אז זה לא דרך אחרת להסתכל באישה, זה לא צנוע, ולא עושה כלום כדי שהיא תנצל. זה חסיד שוטה. כלומר, אותם אנשים שפורשים מן הציבור ועושים דברים כביכול כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, ובגלל זה הם לא במגע עם אנשים, מתרחקים, רואים אנשים או רואים מצבים לא טובים, והם אומרים, לא, לא, זה לא, אני עלול להסתכן, זה יש את הגדר צניעות, וזה יש גדר של ענבה, ויש גדר כזה וגדר אחר. רבי יהושע קורא להם חסידים שוטים. גם בירושלמי, מביא דוגמה אחרת, אבל דומה, ראה תינוק מבעבע בנהר. אדם הולך על קצה נהר, מתבודד לו עם אלוהיו, תפילין בראשו, והוא ככה עסוק בהתבודדות ודבקות, והוא רואה תינוק, ילד, מנסה לשחות ולא מצליח, מבעבע בנהר, אמר לכשאלות תפילה יצילנו, עד שאני אגמור עם הדבקות שלי, כשאני אכלות תפילין אני ארד להציל אותו. אם שהוא חולה תפיליו, הוציא זה את נפשו, הוא כבר מת. יש לך תינוק בנהר, אתה באמצע ייחודים, אתה באמצע תענית, אתה באמצע התבודדות, יש מישהו בסכנה, עזוב הכל, לך תציל אותו. מי שלא עושה את זה הוא חסיד שוטה.
אולי הוא לא חסיד.
זה בסדר, אני מסכים. יכול להיות שהוא גם לא חסיד, מקבל את ההערה. כלומר, למעשה, ניקח עוד דוגמה. אדם הולך למקווה. הולך למקווה. אף על פי שמן הדין ומן ההלכה, אין צורך לדבול היום כדי ללמוד תורה, בברידת ההלכה, כן, עד עזרה, כלומר תקופת עזרה, ואין צורך לדבול, למעט מספר פעמים בשנה שמופיע בשולחן ערוך, שנהגו לדבול, יום כיפור, לפני יום כיפור, עוד כמה מועדים, אבל בעיקרון, אין צורך לדבול במקווה כל יום. זה, קוראים לזה מנהג חסידות. שימו לב, התוספתא במסכת מקוואות, פרק ה' הלכה י' ד', אומרת התוספתא, קופץ למקווה, הרי זה מגונה,
הרב, אולי גם תביאו
הטובל
מחלוקת ולא הזהמה.
לא, אין פה מחלוקת. אין.
מה
הקשר? אנחנו, רגע, לא. זה נקרא...
רבי נחמן אמר לטבול לפני תיקון הכל.
אנחנו כרגע לומדים קודם כל מהי חסידות אמיתית שהייתה בעם ישראל לפני הבעל שם טוב ולפני רבי נחמן ולפני כל החסידות כמו שאנחנו מכירים היום, כדי שנוכל לבחון ולראות מה הנכון במובן החסידות ומה זה החסידות שהרב מדבר, ולא בנושא שלך. אני לא מתווכח איתך כרגע או דן בנושא שאתה מעלה. אז אנא בבקשה תתייחס כרגע לחסידות שאנחנו מביאים במקורות. תקופת התלמוד לא הייתה חסידות במובן של היום, לא היה, עוד לא נולד הבעל שם טוב, לא נולד הבעל שם טוב. לכן החסידות באופן יסודי, גם עם הבעל שם טוב, אני בטוח שהוא מסכים לכך שעיקר החסידות זה לא התפילה במקווה אלא עבודת המידות. יפה, עבודת המידות זו העיקר. אז לכן בוא נתייחד עכשיו. אוקיי, בוא תתייחס לתוספתא. ממשיך הלאה התוספתא ואומרת, הטובל פעמיים במקווה. מכירים כאלה? הרי זה מגונה. רגע, בוא נראה מה שכתוב. בוא נראה מה שכתוב בתוספתא. זה אומר לחברו, כבוש ידך עליי במקווה. כלומר, תכניס אותי במקווה, הרי זה מגונה.
למה? אתה הולך לקבוע?
תכף, כן, באת באמצע, נורא מצטער, לא חוזר. אותו דבר, אנחנו מוצאים בשיחה. שיחה של הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת הר עציון, הוא נתן שיחה לנושא הזה, על ההתחרדות, החרדליות שהלכה והתפתחה בתוך המגזר שלנו. אני קורא קטע מהדברים שלו. אומר כאן הרב עמיטל, בתנועה הזו, בהליכה הזו להיות חרדים לאומיים, מה שנקרא, יש כאן גם ביקורת נסתרת. התשובה לא במקום, האמירה לא יפה, הסגנון לא ראוי.
כמו שאנחנו.
זה הקפדה במצוות יותר. לכן יש כאן, אומר הרב, גם ביקורת נסתרת כלפי אופייה של אותה התחרדות, חרדליות שמדברים עליה לאחרונה ושנתפסו לה לא מעטים מבוגרי הישיבות. הביקורת מתייחסת לאופייה הביצועיסטי של אותה התחרדות. מבחינת הקפדה ודקדוק בתחומי הלכה מסוימים, הביצוע נראה מושלם, אבל המטען הרוחני, הפנימי, של אהבת השם ויראתו, שבדרך כלל חייב להתלוות להקפדה על הידורים ודקדוקים, לא נראה בעין למסתכל מן הצד. הפער בין חובות הלבבות לחובות האיברים, כלומר חובת הגוף, כביטויו של בעל חובות הלבבות, בלט יותר. ומכאן המסקנה המתבקשת, לדידם של בני נוער, שלא זו הדרך, ויש לחפש דרכים חדשות. כי ההתחרדלות באה הרבה במובנים המעשיים, הגופניים, הגשמיים, אבל לא במובן הפנימי, הרעיוני, התכני. אומר הרב עמיטל, זה לא הדרך, זה לא חסידות, זה לא התחרדות, יש פה בעיה. כלומר, זהירות במצוות לפעמים מזוהה עם החמרות. והשאלה אם זה נכון. השולחן ערוך, באורח חיים, סימן קמ"ח, סעיף ה', אומר ואני קורא, הנוטל ידיו לפירות. אנחנו יודעים שאדם צריך ליטול ידיים, כן? מכל דבר שהוא נוגע בשבעה מיני משקים, על מנת לא להעביר טומאה. אז מי שעכשיו יש לו פירות והוא רוצה לאכול, וידיים שלו מה הם? יבשות. והוא נוטל ידיים כדי לאכול פירות. הרי זה מגסי הרוח, אומר השולחן ערוך. ואומר המשנה ברורה, ודווקא שנוטלם בתורת חיוב, כלומר הוא אומר, זה חומרה, אני חייב. אבל אם נוטלם משום נקיות, הידיים שלו מלוכלכות, הוא נקה אותן, שלא היה מותר, ובוודאי ככה גם איזה ההגעה של הסמק. כלומר, סבל מצוות קטן. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שיש הבחנה גדולה מאוד, לא במעשה, כי בשני המקרים הוא רוחץ את ידיו. מה הכוונה של המעשה? מה הלב? לא המעשה החיצוני. לכן המשנה ברורה שם, אומר, הרי זה מגסי הרוח, למה? מה הבעיה? אני נותן ידיים כדי לאכול פירות. אומר, שימו לב, המשנה ברורה דבר קשה, שצריך לעורר אותנו. שמראה בעצמו שהוא מדגדג במצוות, במה שאין צורך מן הדין, ולא תקנו כלל נטילת ידיים לפירות. ודע, מה שאסור בתורת חיוב, הוא גם אפילו אם לא יברך על הנטילה הזו. אתם שמים לב? כן.
יש איזושהי הלכה שמתי שאתה שוטף פרי, אז אתה צריך לנגב אותו?
רגע, רגע. זה לא הנושא שלנו, בבקשה. רגע, אני רוצה להביא עוד דבר אחד ביורד היה, ובזה אני אסיים את דברי ההקדמה. אני אקרא את מה שנכתב בהלכה, אני לא אסביר את זה כדי בלכות שחיטה, אבל כן, אני אסביר מה שכותב בפתחי תשובה. אומר השולחן ערוך, מסוכנת, כלומר, יש איזה בהמה שהיא בספק, מחזיקה את עצמה, ספק לא, ואתה לא בטוח שאפשר כבר, כלומר, שמותר כבר לשחוט אותה. אף על פי שניתרת בשחיטה, שחטת זה מותר, המדגדקים מחמירים על עצמם שלא לאוכלה. כלומר, גם אם הכל היה בסדר והכל יצא כשר, מי שמחמיר לא אוכל אותה. כי יש איזה ספק שהיה כשאתה חיה. כלומר, מה זה? אתה לוקח את הבהמה, ואתה רואה שהיא לא מתה על הרגליים של עצמה. כן, היא נופלת. אז ממילא, אנחנו מסופקים, אולי היא טריפה. לראות שבסופו של דבר התברר שהיא כשרה, אז מי שמחמיר לא אוכל. אומר הפתחי תשובה, שוב ראיתי ספר שנקרא סולת למנחה, שכתב בשם תורת האשם עוד ספר, שמי שרוצה להחמיר לנהוג איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו האמוראים, אתם שומעים? כגון מה שנתבטל בשישים או כלי שני, הרי כמו אפיקורס ויצא שכרו בהפסדו. כל חומרה שאדם נוהג על עצמו ולא מצאנו אצל האמוראים, אומר הפתחי תשובה, אתה נחשב כאפיקורס, ככופר.
אז הרב, פעם שרוב החומרות של היום,
רגע, לא, אני עדיין עוד לא אומר. זאת אומרת שכשאנחנו נכנסים לעניינים של חומרות, של איסורים שאנחנו מוסיפים על עצמנו, צריכים לבונן היטב היטב מה המקור לחומרה, מה המקור להוספה, כי הרבה מן האיסורים והחומרות שאנחנו כן מוצאים, ואנחנו מוצאים באחרונים, יש להם מקור בגמרא. אבל צריך להבין שחלק מן החומרות והנהגות שיש היום, אין להם מקור ואין לנהוג כמותם. כי האדם באותו רגע, לא רק שהוא לא הופך להיות חסיד, הוא מקבל כותרת אחרת. חסיד שוטה. אז החסידות האמיתית שאדם רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה להתקרב, להתקדש, קודם כל, ראשית לכל ותחילת הכל, צריך להביא את מידותיו, את ההתנהגות שלו, את מידות הנפש שלו על קו האמצע, ממוצע. כל זמן שאתה לא שם, כל מעשה חסידות שאתה עושה, גם אם יש לזה מקור, זה לא מחזיק מעמד, זה לא חסיד, זה חסיד שוטה. זאת אומרת שבמקום לעשות בעיקר, אתה עוסק בצדדי. וזה לצערנו אנחנו רואים היום הרבה בחסידויות, כפי שבא לידי ביטוי היום. הרבה דברים שהם חיצוניים, שבאמת אנשים לא פעלו ולא עבדו בפנים. ואם האדמור עשה פעולה כזו או אחרת, אני סמוך ובטוח שהוא עבד על מידותיו קודם. והוא מבין מה שהוא עושה. אבל זה שאתה עכשיו עושה אחריו כמו קוף אחרי בן אדם, זה לא עובר אותך להיות חסיד, אלא חסיד שוטה. אז ממילא, כשהאדמורים אמרו מה שאמרו, ודאי שיש להם על מה להתבסס. הם ידעו מה שהם אמרו. אבל אין לך אדמור ואין לך חסידות. שבספרי אותם אדמורים הם לא כתבו וחזרו ואמרו שדרך ארץ קדמה לתורה ולחסידות ולכל מה שלא יהיה. שעבודת המידות היא המרכזית אצל האדם, והיא זאת שמביאה את האדם לקרבת השם, ולא כל השאר. אז בוודאי ובוודאי שאדם שבא לסעודה ולא אוכל את הסעודה אלא רק את השיריים, נשאר רעב. בעיקר הסעודה זה עבודת המידות. שאר ההנהגות זה אחר כך. ומילה עכשיו שנתבונן בדברי הרב זצ"ל, בואו ניכנס פנימה, אומר הרב, אנחנו נדבר על נושא החסידות בפעם אחרת כנושא בפני עצמו, לא קשור לעניין שלנו, זה היה הקדמה להבין קצת את דברי הרב, כי הרב מדבר על החסידות, וכדי שלא נחשוב לרגע שהרב מדבר על החסידות של היום. לכן אומר הרב, אני קורא בפנים, האמונה הטבעית היא מה שיש בה מהעוז הטבעי והרעננות של האומץ. סליחה, זה טעות הפסקה הבאה. אני חוזר, פסקה הבאה. בחסידות פנימית כלולה היא הערת האמונה הטבעית, אור אלוהים המפעם בנשמה בכוחו הגדול מצד עצמו. חוץ ממה שהוא מואר מאורה של תורה, של מורשת אבות וקבלה, הולכת היא הקבלה ומלווה את אור האמונה העליונה, שומרת אותה משגיאות ומיישרת את דרכה. נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. נסביר את דברי הרב. הנטייה של הנשמה שלנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו משיכה טבעית להרגיש ולרצות לראות בעיני השכל את הנוכחות האלוקית, איך היא באדם, איך היא מפתחת אצלו את מידת החסידות, את התכונה של החסידות. ומה זה תכונת החסידות? את הרצון לפרוץ דרך רוחנית, למעשה לטפס ולעלות ולהגיע בלי גבול, כמה שיותר, נטייה מוכרת. אבל הרגישות הזו של הנשמה להרגיש את האור האלוהי שיש במציאות, היא למעשה כמו מקור מים חיים, כמו שאומר הנביא, עזבו מקור מים חיים לחצוב להם באורות נשברים. האור האלוהי בתוכנו זה באר שמפקה, שכולו מלא מים של אור, מים של קדושה של הקדוש ברוך הוא, שאפשר לשאוב מהבאר הזו את המחשבות, את הרגשות, את הכיוונים ודרכים של החיים, מהבאר הזו, מהנשמה שלנו. לא יותר מזה, לא רק לשאוב משם את כוחות הנפש, אלא גם, אומר הרב, יש הדרכות ומצוות שמפורטות בתורה שמטרתם להיות הכלים השואבים. איתם שואבים מן הבאר הזו, איתם מתחברים אל הנשמה. ותשימו לב, תסתכלו, לצערנו הדברים כל כך כל כך גלויים, כל כך כל כך ברורים, שלפעמים, לא יודע, אי אפשר להתווכח על הדברים האלה. תראו איך אדם שהולך ויורד במצוות, יותר ויותר הרגש שלו אל הקדושה הולך ופוחת. אדם אומר לעצמו, סך הכל אני לא אשים תפילי, תלי, ציצית. טוב, אז אני לא אעשה דבר כזה או אחר. מה קרה? רק מצווה אחת, שתיים, שלוש, ארבע אני לא עושה. ולאט לאט תראו שזה משפיע עליו ביחס לתפילה, ביחס לברכות, ביחס לשמירת שבת, ביחס לראש השנה וכיפור, ביחס לתורה כולה. כי ברגע שאתה מצמצם את הכוחות של הנשמה, ברגע שאתה לא מאפשר לה ולא נותן לה לפעול על פי טבעה, אז האנרגיה הרוחנית הזו הולכת ומצטמצמת בכל. זה לא רק באותם מצוות שכרגע אתה לא מקיים, אלא בכל. וכשזה מתפשט על הכל, שימו לב, זה עובר לאט לאט גם אל המישור שמחוץ לרוחניות. זה עובר לחיים המעשיים. ואז בן או בת יכולים לדבר בחוצפה אל ההורים. לא מצד מצוות כיבוד הורים, כי זה הילד רוצה לשמור. אולי לא מקפיד על הכל, אבל הוא מדבר אחרת. סגנון החשיבה שלו הוא שלילי יותר. הוא מתייחס אל חבריו בזלזול. זה הולך ויורד, הולך ויורד, הולך ויורד. כלומר, קיום המצוות והדבקות במצוות ולא לוותר על המצוות, הם אלו שמקשרות את הנשמה שלך, אותך, אל הבאר שבו יש את האנרגיה הרוחנית של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הרב, עם מורשת אבות וקבלה, כלומר, עם מה שקיבלנו, לא קבלה במובן המיסטי, אלא מה שקיבלנו מאבותינו, מסורת מדור לדור. כלומר, היחס שבין האמונה שיש לאדם, שבאה מתוכו, היא תחושה מאוד פנימית ואישית. זה לא כללי, כללי לעם ישראל כן, אבל זה נוגע בכל אחד ואיתנו באופן האישי. בין המסורת שעברה מסבא שלך אל אבא שלך ואליך, ומאבא של הסבא שלך ואחורנית, משם, כלומר התורה והמצוות כמה ששייך לחיותו, לקיומו של עם ישראל, אבל ישייר לכל אחד ואחד מאיתנו, כמו למשל אדם שעכשיו מטייל, הולך בדרך. וכשהוא הולך בדרך והוא צועד במקום שהוא לא מכיר, וכמה הוא כל כך שמח שיש מישהו שמכיר את הדרך שהולך איתו. יש איזה סיפור חסידי וכרגיל, אתם יודעים, אנחנו נתייחס לנקודה המרכזית, שהיה... הייתה קבוצת אנשים שטעתה ביער והתחילו לחפש איך לצאת, והולכים מפה והולכים משם, עובר יום ויומיים ושלושה, והם לא מוצאים את עצמם, לא מצליחים לצאת מן היער. בפתע הם ראו בן אדם יוצא מבין העצים, רצו אליו, אמרו איזה יופי, ברוך השם שמצאנו אותך, אתה בטח יודע איך יוצאים מפה. אמר להם, תראו את האמת, לא, אני כבר חודשים פה מסתובב, אבל דבר אחד אני יכול לעזור לכם, אני יכול להגיד לכם איפה לא ללכת, כי שם בדקתי. אבותינו עברו במשך הדורות מסורת של העברה של תורה ומצוות מאב לבן. הם עברו בדרך ייסורים, קשיים, התמודדויות. הפלא ופלא, התורה נשארה אותה תורה, המצווה נשארה אותה מצווה, ההלכה נשארה אותה הלכה. זאת המסורת שלא זזה, יש דרך ברורה. כל הניסיונות החדשים לייצר דת חדשה, כל מיני שיטות וגישות למצוא דרכים כלפי המצוות וכלפי התורה, חדשים שלא באו מעולם, ואנשים המציאו אותם על מנת להקל על חייהם, הם נגד המסורת, הם נגד מה שקיבלנו מאבותינו, וזה טעות וניווט. לכן, כשאומר הרב, שהקבלה, כלומר המסורת שמלווה את האמונה העליונה שיש בנו, הנשמה הפנימית, נשמרת על ידי קיום התורה והמצוות. היא שומרת אותה מלעשות טעויות שנובעות מדמיונות אישיים. ואכן תראו מה קרה שאנחנו מסתכלים היום בעולם היהודי, לצערנו אנחנו מוצאים פתאום צורות שונות ביחס אל הדת ואל קיום המצוות. האורתודוקסים היו תמיד, עד שלפני כך וכך שנים קפצו להם קלי דעת שרצו להקל מעליהם, אבל רצו לתת לזה כותרת יפה וקראו לעצמם קונסרבטיבים, כלומר שומרי מסורת, קונסרבים. הם שומרים על המסורת, אבל הם יקמו אותה איפה שהיה נוח להם, וכולם חשבו שזה יעצר שם. אז הם קימו מצוות, אבל איך אומרים, יגלו פינות. היום יש לנו את הרפורמים שממציאים דת חדשה. זה כבר לא עיגול פינות, זה חיתוך בבשר החי. איך זה, איך מה קרה פה? נתנו להשפעות החיצוניות, לדמיונות האישיים, לחנוק את הנשמה, להתנתק מן הבאר האמיתי. אימצו להם כל מיני רעיונות חדשים בחיצוניות ולא בתוכן, והפכו להיות חסידים שוטים, ומשם הגיעו גם לרפורמה. ממילא, אומר הרב, מי שצמוד לתורה ולמצוות, הנשמה שלו והתורה והמצוות ביחד שומרות אותו מלעשות טעויות שמתבססות על דמיונות. ולכן מתבסס הרב על הפסוק, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. כלומר, כשדוד המלך מתאר בפסוק הזה את התורה, נר לרגלי דבריך, דברי השם זו התורה, הרי הוא כמו נר שמסייע לבן אדם שהולך בחושך. כי אלך בחושך, השם אור לי. מי שהולך בחושך הרוחני, מי שהולך בחושך המחשבתי, מי שהולך בחושך הדמיוני, שהוא מייצר לעצמו כי הוא שמע שעושים כך, או קרא באיזה ספר פסקה כזו או אחרת, הוא לא מקיף את כל תורת החסידות של אותה חסידות, הוא לא למד אותה, הוא לא עיין בה, הוא לא העמיק בה, אלא הוא כותב תפוח מפה, אגס משם, עיניו מפה, שזיף משם, ועושה את חסידותו קרעים קרעים, דמיונות אישיים. כי אם אדם היה לוקח כל חסידות שהיא ועושה אותה מתחילתה ועד סופה, ודאי וודאי שמידותיו היו קודם כל בעבודה. הוא היה פועל נכון, הוא היה פועל על פי התוכן הפנימי, ולא על פי מנהגים וחומרות והוספות חיצוניות גופניות בלבד. שהתוכן הפנימי בינו והיחס שלו אליהם הוא רחוק, רחוק מן האמת. ולכן דוד המלך קושר את העניין הזה של התורה לנר. כי נר מצווה ותורה אור, אין דרך אחרת. כל מי שחושב שהוא יגיע לאור אמיתי על ידי כל מיני הנהגות לפני שהוא מקיים תורה ומצוות בהקפדה יתרה ועבודת המידות, חי בשקר. אין לו אורות, יש לו אורות מדומים. ואחרי שנים או אחר תקופה, כשאדם מתעורר מפח הנפש, האכזבה היא כל כך גדולה, שאדם כזה יחזור, יכול לחזור בשאלה. כי הוא לא בדק את התוכן הפנימי. הוא שיחק את המשחק החיצוני. ואז הוא מרגיש יום אחד בריקנות. הוא אומר, אם כך, חסיד הייתי. הוא לא אומר שוטה. ולכן אני עוזב. כי הוא לא יודע שהוא דבק במעשים החיצוניים ולא עיין וחקר את התוכן הפנימי. כן, אדם שעוסק בחסידות פנימית קושר את עצמו באופן ברור, חד וחזק אל התורה והמצוות. זאת החסידות, זאת החסידות הפנימית, זאת המצווה שעליה מדבר הרב במובן של האמונה. חסידות ואמונה אחד הם. אמונה בוערת, אמונה חזקה, אמונה שמאירה את האדם באור גדול ומקשרת בינו לבין התורה והמצוות. בהקפדה יתרה, רק על התורה והמצוות, רק על הדבקות בשם, דרך המצוות, ובהחמרות עסקינן, כשתהיה חסיד אמיתי.